טוב, אחרי שסיימנו את ההקדמות פה לגבי מצווה בניין בית הבחירה, נעבור לסוגיות עצמן, כי קשר מסוים עדיין קיים. אני פה דף נותן עמוד א', אמר רב, מזבח שנפגם, כל הקודשים שנשחטו שם פסולים, ניכר בידינו שכחנו, ניסה לגב כאן, אשכיר רבי שמעון בן רבי, לקם רבי שמעון בן יהושע רבי יוסי, אולי מזבח שנפגם, כל הקודשים שנשחטו שם פסולים, שם, זה לא עליו את הולדך ואת שלמך, וכי עליו אתה זובח, אלא כשהוא שלם ולא כשהוא חסר. אמר, היינו כאן, ישתה מדי לרב. רבי יוחם, אחד זה ואחד זה, פסולי. ומה, פליגי, אף סבא איך הם אינם נדחים, אבל איך אין סבא, בעלי חיים נדחים. אוקיי, עכשיו, מייטווי, כל הקושבים שהיו שם, עד שלא נבנה המזבח, אחר כך נבנה המזבח פסולים, נבנה את תחומי קרנינו, עד שלא נעשה מזבח, נהרס האיזכינו, עד שלא נבנה מזבח, אחר כך נבנה מזבח פסולים. אוקיי, עד כאן, מה אומרת כך? מה אומרת עד השלב הזה, שמזבח שנפגם, כל הקודשים פסולים. עכשיו, זה שמזבח פגום פסול, מעבר ללב, שאם הוא נוטץ את האבנים או לא שלמות, זה אנחנו יודעים, גם מכאן, גם מסוגיה בחולין, הגמרא בחולין עוסקת בשיעור בגבעת המזבח, אם זה כדי חגי הציפורן, אם זה יותר מזה, אז זה... כאילו חזר מניחים רוח הסוגיות, שמזבח פגום הוא גם, הוא פסול. ולא רק שיש בעיה לעשות את זה. עכשיו, החידוש הגדול פה, וזה מה שכבר דיברנו בפעם קודמת, החידוש הגדול הוא שכאשר המזבח פגום, אז לא מה שנעשה עליו, כגון זריקת הדם או הקטרה, אלא גם פעולות שלא המזבח ממש פסולות. כי זה בדיוק הדרשה פה. וכי עליו אתה זובח, אתה לא, אם היית זובח עליו, כמו שאתה זורק עליו, אז פשיטה שבאמת, אם המזבח פסול, אז הוא פסול. אבל החידוש הוא שלמרות שהמזבח פסול, סליחה, למרות שאתה לא עושה את זה עליו, אתה לא זובח עליו, אבל אתה זובח כאילו כלפיו. אלא המזבח הוא נקודת, או מה שכינינו פה לפני שבוע שבועיים, מוקד קדושה. היות שהוא מוקד של קדושה, אז קדושת המקדש פגומה עם מזבח פסול, אחרי כל הקודש פסולים. זה בין ריאלי הפשוט יותר, וכמו שראינו גם בדף סמך, שמזבח שנפגם, אין לכם לגנוש שירי מנחה, שמענו יכולים לעשות עץ למזבח, אחרי זה מזבח אוכלים, אלה בזמן שהוא שלם ובזמן שהוא חסר וכו'. זה חצי דקה, זו ההסבר בנדלי המסתבר, יש אפשרות אחרת, בזה את הכל להסיד לכיוון של דיחוי. פה חצי משפט, יש סוגיה בכך המקומות בתפיד ב' ובחד צבחים, בקידוש שנצלנו דף זין, בסוכה דף למד ג', יש סוגיה דיחוי. דיחוי בקודשים ודיחוי במצוות. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל בחצי משפט, אם דבר עומד להקרבה ונדחה, אז הוא נפסל. כי אי אפשר, או שנפסל, או שאי אפשר יותר להקריב אותו. זאת אומרת, עומד, מוכן לשימוש ונדחה, אז אבוד. זאת אומרת, הוא פספס את ההזדמנות שלו. ובמה יש דיונים עד כמה להרחיב את זה. דהיינו, אם זה רק דוח, אומרת, נראה ונדחה וחזר ונראה, או גם דוחים מי קרא, או גם מלא חיים, כל אלו פרטים מסוגת דיחוי שכרגע לא, בלי נתן נגיד לפי ב' ובלי נתן נטפל בזה. עכשיו, בכל פנים, אפשר גם לומר, היו, שאני שוחט, צריך לזרוק את הדם. וכרגע זה דחוי, כי יש לזרוק את הדם, אז ממילא, הפסול הוא בגלל דיחוי. בגבית אחרת, מה שחשוב כרגע זה רק המסקנה הבאה. שניתן לומר שאין פה פסול עקרוני כי המזבח מקרין הכל המקדש. הפסול נקודתי, היום שאתה צריך לזרוק את הדם, וכרגע אתה לא מסוגל לזרוק את הדם, אז ממילא הקורבן נפסל מדין דיחוי. כמובן, בעיניים זה לא כל כך מסוגל פשוטה. כל מי צריך לקבוע שהסיפור פסול. רק אז הוא נהיה דחוי. אבל ברמב"ם כנראה זה ככה, זאת אומרת, הרמב"ם משבץ את הסוגיה הזאת במסגרת כל הטיפול שלו בנושא של דיחוי, זה בנושא פרגים שתמידים, שפסולים מוקדשים. מזבח שנפגע, מזוג הקודשים שהיו שם שחוטים במקדש, עדיין נזק דמם, שהרי אין שם מזבח לזרוק עליו, ונאמר, זאת אומרת, תכף את שלומך, כלומר, תסבח במי תיקונו ולא פגום, אבל קודשים חיים שיש שם מזרק שנפגע ולא נסלו, וכשבני המזבח יקרבו שם איך הם נדחים, הקדיש במות עד שבני המזבח שבני המקרבים אותם, שהם דיחוי מעיקר אינו דחוי. זה אמר, משבץ כל הסיפור הזה בסוגיית דיחוי, לדעתו, הפסוק מחדש שמזבח פגום פסול. בלי הפסוק, לא יודע שמזבח פגום פסול. אם מזבח פגום פסול, אז השחיטה פסולה מדין דיחוי, ולא כי המזבח מקרין על כל המקדש. אז כאמור, הפשט הראשון מניח שהמזבח מקרין על כל המקדש, והסברנו את זה בהרחבה בשום הקודמים, למה זה ככה? אמא לא את זה ככה. אלא המזבח שנפגם פסול, זה דורשים מהפסוק הזה, וממילא, האמת, סוגיית ביחוי יחס לתמונה. שהגמרה פה בוודאי, היא נכנס פה לדיחוי, אבל לא בשביל ליצור את הפסול. הוא אומר, הוא פסול כי מקרין הכל המקדש. עכשיו השאלה אם פסול רק מה שהשחרות או מה שלא השחרות, אין לי כבר פרטים. אבל זה המרכזית היא שהמזבח מקרין על המקדש. כן, ראה.
השאלה
אם הוא נשחט קשר מזבח
פסול, או
שהוא המזבח נפסל
אחרי שהוא
נשחט.
אפשר להגיד את זה
זה מה שפה מתחיל
רבי יוחנן. אז אפשר להגיד שזאת גוף החקירה, שדיחוי שייך אפילו אם הוא כבר שחוט, ופסול המזבח שייך רק אם עשית את המלחמה כשהמזבח פסול?
לא, אני אומר כך, יש פה בעיה של דיחוי, זה לא ספק נכון. כי ברגע שיתקנו את המזבח, השעת דיחוי תיכנס לתמונה. אלא, כפי שאני מבין את זה, הקביעה המרכזית של הסוגיה היא שמזבח פגום פוסל גם קורבנות קודמים, הוא פוסל אותם כי הם מזבח, זאת אומרת, לשחוק שהם מזבח זה פסול. לא, זה לא... מה שהצגתי פה ברמב״ם, ויש הנחה אחרת, הנחה היא ששחיטה שלא ראה לזריקה פסולה. באותו רגע שאתה שוחט, זאת אומרת, אסור לזרוק, כי המזבח פגום, ואי אפשר לזרוק מזבח פגום. יש פה בעצם הנחה ברמב״ם שכל שחיטה שאינה ראויה לזריקה, היא כבר שחיטה פסולה. שזה, גם זה ניתן להסביר, וגם זה אמירה משמעותית. אני טענתי ששחיטה פסולה בפני עצמה, כי זה חסרון בקדושת המקדש. אמב"ם מניח לאו דווקא, הוא מניח ששחיטה, שאתה נזרוק את המס, זה פסול. ואז זה פסול של דיחוי, ואז נכנסים רבי יוחנן ורב לפרטי הפרטים. טוב, אז כאמור, זה השלב ראשון בסוגיה. וגם בסוף, מנת מסדרת הסיפור הזה, אז זה מגיע גם מסקנה שמדובר פה בדבר שנשחט, ועכשיו לא ניתן להקריב אותו. אוקיי, עכשיו חוזרים לדיון המרכזי, נעשים סוגו סוגריים לדיחוי, וחוזרים פה לדיון המרכזי של סוגיה, דהיינו שאלת יכולת ההקטרה באמת, אם לא מזבח.
אני ממש לא הבנתי איך. אמר לא אמר לגבי שסוגיה מתעסקת בדיחוי, איך זה יסתדר עם הכיוון הראשון שהצענו?
לא. בגלל אתה שוחט עם מזבח פגום, הקורבן פסול. עכשיו השאלה, אחרי שהתקנו את המזבח, האם אפשר... אם אתה ניתן להשתמש או לא, אז לזה נכנסים פה לשאול של דיחוי. אמת, ברמה אחת זה ולכן זה פסולים, דהיינו, אנחנו... כי בן גביר אומר שאם זה נשחט אחרי התיקון, זו בעיה דיחוי. אם זה נשחט בזמן שמזבח פגום, זה לא דיחוי, זה פשוט פסול. אם אני, אם המזבח נפגם ביום שני בבוקר, ושחטתי ביום שלישי בבוקר, אז זה פסול, מדין בזמן שהוא שלם ובזמן שהוא חסר. אם אבל היה לי במה שהוא קדשה, קדשת פה, ביום שלישי בבוקר, ותקנו את המזבח ברביעי, ושחטו את הבמה הזאת בחמישי, זאת אומרת, שהקדישו אותה כשמזבח פגור, והקריבו אותה, ושחטו אותה כשמזבח מתוקן, זו בעיה של דיחוי. אז רבי יוחנן מוסיף, כאילו, רב בא ואמר, אתה שוחט בזמן שהוא פסור, בזמן שהוא פגור, זה פסור, זה לא דיחוי. זה פשוט, זה פסור בזמן שהוא שמן. רבי יוחנן הרחיב את זה, אם זה היה פגור, עוד לפני השחיטה. אז זה בעיה של דיחוי. הוא לחרם מוכרת הגמרא הזאת. הוא, אני מבין נכון, הוא רק גם את רב כבעיה של דיחוי. זאת אומרת, גם השחיטה, בזמן הפגימה, היא בעיה של דיחוי ולא בעיה של כשהוא שלם. וזה, למה זה דיחוי? כי אתה יכול לעשות את הדם בינתיים. אז אני אומר, שפשט הגמרא היא, שבזמן השחיטה, רב לא אמר דיחוי, רב אמר, בזמן שהוא שלם, לא בזמן שהוא פסור. רבי יוחנן אמר, חוץ מזה אפשר ליצור עוד בעיה. וזה, אם את, ורב לא מסכים, זה כי לדעתו, בחיים זה לא בעיה, וכו'. טוב, נחזור עכשיו ל... נמשך הסוגיה, אז בבא אומרת, אמנם השחיטה פגומה, אבל איך זה יכול להיות? והרי... לא, גידל מרב, מזבח, שנעקר מקטיר כתוב במקומו, זה מחירות, מה אכפת? אם המזבח פגום, איך יכול להיות שמזבח פגום פסול? כי שבכלל מזבח מסתדרים. זאת אומרת, אפשר לעשות עבודה, זה לא מזבח. אז אומר, אל תגיד לי שהמזבח הפגום פוסל, הרי... את הקורבן כשר בכלל במזבח. עכשיו, לכאורה, היה פה תירוץ מאוד פשוט, או מה זה אחרת, יש לו בעצם שני חילוקים מתבקשים. כי אפשר לחלק בין המים הזאת של גיד המערב לבין ה... כן, בין של גיד המערב והמים הקודמת ש... שרב עצמו, שרב בשם עצמו לגבי מזבח שנפגע. אפשר לחלק בין דמים לבין הכתרה, זה מה שגמר תעשה. אפשר לחלק החלוקה אחרת. אפשר לחלק בין מזבח החיצון, מזבח הפנימי. וראיתון שכל הבעיה היא במזבח החיצון. לעומת מזבח הפנימי, אין בעיה. המימה של כתורת מתחסת... קודם, ההבדל בין כתורת לבין שחיטת זבח, זה בעצם הבדל כפול. א', שזה בפנים וזה בעזרה, כי זה בעיכה וזה בעזרה. ב', שזה הכתרה וזה זריקה. אז אני יכול לחלק אחד משני כיוונים בעצם. עכשיו...
כן. אפשר לחלק גם
בין
פגום
ללא
נמצא, אולי פגום יותר בעייתי
מאשר לא קיים? קשה. זאת אומרת, הפגם לכאורה זה לא משהו שלילי. אני יכול לומר שאין פה בשביל מזבח, אבל קשה לי לראות את הפגום כגרוע יותר.
אם נדבר אבל על קדושת מקום, אז מקטיר במקומו, אז כאשר המזבח פגום כלום, אבל הוא מונע לי להגיע בכל הרצפה, אז אני לא יכול להקטיר עליו טוב.
אוקיי, זה טוויקס ממש נבוא בהמשך, מה הגדרה של מקומו. אוקיי, עכשיו, כן, אבל עכשיו היה מרת גם, בסדר, עכשיו יש הרבה היגיון להצעה להבדיל בין מזבח הפנימי ומזבח החיצון. זה קצת קשור להמשך, אבל אני כבר נציג את העיקר העניין עכשיו. וזה חוזר מרת ל... בעצם מה שדיברנו בין קודמות. יש הבדל משמעותי כמו בין... כן, בין מזבח הפנימי למזבח החיצון. זה החיצון, וזה דיברנו בהרחבה, בעצם לא רק מקום להקטיר, אלא גם מוקד של קדושה. מזבח הפנימי לעומת זאת הוא בעצם דרך, או איך אתם צריכים להקטיר עליו. זה, כמו דגמר בדף חב זין, היי רצפה והיי כלי שרת. שמזבח, ולכן גם מזבח הפנים מתנהג כמו כלי שרת. כי זה תחפוזה מודפת, שמזבח הפנים מקדש את הפסולים בין ראוי לו בין שאינו ראוי לו, ולעומת זאת, מזבח חיצון מקדש רק את הראוי לו, מה הייתה מה הרצפה היא כלי שרת. שפושב של דבר, מזבח הפנימי הוא בעצם כמו כל שאר כלי השרת. יש לנו סוגיות שלמות בפרק התשיעי, שכלי שרת מקדש גם פסולים, אז המזבח הפנימי מתפקד כמו עוד כלי שרת. וכל מה שבתוך כלי שרת מתקדש במגבלות מסוימות. לעומת זאת, המזבח החיצון לא כלי שרת, הוא חלק מהבניין. אז הוא גם מקדש, הוא מקדש רק את הראוי לו. למה? כי הדין שלו הוא כזה, דבר, יש לנו שני דרכים לקדש, וזה אולי מתוך סוגיות אחרות. דרך אחת לקדש זה בעצם אם עשו טוב בתוך דבר קדוש. אתה נוגע בדבר קדוש, אתה נמצא בתוך דבר קדוש, אתה מתקדש. בתוך כלי שרת, דבר מתקדש. יש דרך נוספת לקדש, אם אתה נמצא בתהליך של הקרבה. אז למשל, אני אומר במסכת סוטה בדף י"ד, שיש קידוש כפו של דם. א', על ידי הסכין, בשחיטה, וב', על ידי הכלי שרת בקבלת הדם. נכון, יש שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, אז גם זריקה וגם הולכה, וגם קבלה מקדשים. למה? אז לכאורה הסבר הוא פשוט. הסכין מקדש בתוך חלק מתהליך ההקרבה. העובדה שבמה הזאת עולה לגבי מזבח והיא קריבה, זה מקדש אותה. וזה תחילת תהליך ההקרבה. השני, הימצאותו במקום קדוש, בתוך דבר קדוש, גם מקדש. אז לכן, צריך שני הקידושים שם. א', תחילת התהליך, ב', הנתינתו בתוך מחיצות, ואז יש כל מיני הלכות, נכנו לכאן. אז ימי, במזבח הפנים הוא כמו כלי שרת. הדבר מתקדש גם מגע עמו. אז לכן, בין שרוב, בין שרוב, מזבח החיצון הוא לא כלי שרת, אז מה כן? דבר שבתהליך הקרבה יכול להתקדש. אז אם זה פסול שראוי לו, אז מה? אז למרות שהוא לא צריך להיות שם. בעוד שכבר נמצא שם, הוא הפך להיות בתהליך של הקרבה. זאת אומרת, זו נקודה שהיא חשובה לכל המסכת. יש גם תהליכי הקרבה פסולים. זאת אומרת, לא כל... אין בעצם דבר כזה, נגיד, נטיית לולב פסול. אבל יש תהליך הקרבה פסול. זה מסיים לתאום מסוימות. תהליכי הקרבה זה לא או שקשה או שפסול. אלא יש איזה ספקטרום מסוים. זאת אומרת, הקרבה, יש כשר ולא עלה לבעלים של חובה, יש כשר למהדרין, יש פסול, למשל פיגול, זה חייב להיות כשר, חוץ מהמחשבה צריך להיות קורבן כשר, כשר ככה הרצאה פסול, אז זאת הרצאה פסולה. יש גם הקרבה פסולה, אבל בכל זאת דרך של הקרבה. אז מתגמז, כפי שמזבח יכול לקדש בתור תהליך של הקרבה, לא בתור כפי שרת כשעצמו. עכשיו, הדבר הזה כמו קשור מראש הגדת התפקיד השונה שלו. הכלי שרת בעצם הוא, סליחה, המזבח הפנים הוא כמו כלי שרת, הוא בעצם מחתה בשביל להקטיר עליו. עוד יום כיפור מקטירים בתוך מחתה בקודש הקודשים, שהמחתה היא כלי שרת, או סליחה, כף, יש כף ומחתה, כף היא כלי שרת, לא, סליחה, מוקרים מהכף אותו על המחתה ומקטירים. אפשר לעשות את זה, עושים את זה באחד כל יום במזבח הפנימי. אבל בסיסי תפקידו הוא כזה. ואז מה שקריטי זה בעצם לא המזבח כשלעצמו, או גם מה שחתכיר, יש מצווה כזאת, אבל בדיעבד העיקר כאילו המזבח זה כלי שרת, וזה כמו אותה גמרא.
למה אפשר להקריב כשהוא לא נמצא?
או, אז פשוט מאוד. כי הוא לא משלמת, אין בסיס דין שמזמת, אין, הוא לא מוקד של קדושה, הוא משרת את ההקטרה בלבד. אז אם אני למד, אני יכול לסתדר בין הדף, זה כמו, אני אתן לך דוגמה, זה כמו הכיור. יש כיור בשביל טוב מנו ידיים, או צריך יותר כלום, נקדש ידיים ורגליים במקדש. אבל אפשר, ואלה מאוד מפורשות, אפשר לקדש, אני לא מהכיור, אפשר לקחת כלי שרת ולקדש בו. האם זה יחתחילה או בדיעבד, זה מחלוקת ראשונית. אבל זה מפרש בגרמביס בפרק השני פה, שאפשר לקדש גם לא בתוך הכיור עצמו, לא לכם דווקא את הכיור. כי זה בעצם אומר שהכיור הוא... הכיור כלי שנועד לכך, אבל אני יכול לסדר גם בלעדיו. אז המזבח הקטורת הוא כלי שנועד להקטרת הקטורת, יכול להסתדר בלעדיו. אז מזבח עוד שנעקר, בעצם חסר לי כלי להקטרת הקטורת. אז יכול להיות שגם איזה חיסון נוסף, אבל חסר לי כלי להקטרת הקטורת, אז אני יכול להשתמש. אז מה אני עושה? איך הוא מקטיל על הרצפה עכשיו? אז הוא לוקח כלי שרת, שם לו גחלים, ומקטיר עליו. לעומת זאת, המזבח חיצון הוא לא כלי להפוך, בגלל שהוא מזבח, אחרי מקריבים עליו. אז אם הוא פגור, אתה לא יכול להגיד, המזבח עוזר לי להקריב את האקטורת. אתה צריך לומר שהמזבח, בגלל שהוא מזבח, אחרי מקריב עליו. אז אם אין מזבח, אחרי מה להקריב עליו. אומרת, המזבח הוא מהותי, אתה מעוניין כאילו לגשת אל המזבח. אין מזבח, אין למה לגשת. אם זה בעברית אחרת, למזבח אתה ניגע... למזבח אתה ניגש עם הדור. אין מזבח, אין איפה לגשת. הרי זה לא אומרת... הרעיון זה לגשת עם הדור למזבח. לעומת זאת, במזבח הפנימי, הרעיון זה... העיקר שהכתורת יהיו כתר, לא להעניק את הכתורת למזבח, אלא... לא רק שיהיו כתר. אז היה מקום לחלק, ותכף נשוב לנקודה הזאת, בגמרא כאמור לא נראה ככה. הגמרא מעדיפה לחלק בין דמים לבין כתורת. עכשיו פה אני רוצה לסיבור, עוד משפט, היה גם מקום לחשוב אפריורית לחלק בין כתורת לבין זבחים. אני לא רוצה לעשות את זה בתוסו בלי נדר. אבל... הגמרא על פניו עושה הבחנה שיש הבדל בין זריקת הדם לבין הכתרה. אז אם מזבח שנעקר מקציג טוב במקומו, גם אם יש לי בהמה שזרקו את דמה, עכשיו אני יכול להקריב את הבהמה על הרצפה גם כן, אם המזבח ייעקר. אלא, וכן, הגמרא פשוט פותרת את הסתירה על ידי מה שעד הדם ומה ש... פשוט אתה, פה באמת רק כדאי להוסיף, יש בכל קורבן, או כל זבח יותר נכון, יש שלבים שונים. יש בעצם עבודת הדם, שזה השלבים הראשונים, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה. יש אחר כך את עבודת הבשר, שזה הולכת איברים, הקטרת איברים, ואני יכול גם אכילת הכהנים או הכהנים הבעלים, תראי באיזה קורבן. יש בעצם עבודת דם, יש בעצם עבודת בשר. אני מניח שבשלב השנה נדבר, האם זה אחד אחרי השני או אחד במקביל השני. אבל למעשה יש, כל קורבן בעצם, שתי עבודות, זה הפסוק, ועשית עולותיך, הבשר והדם. יש בו אחרי זה בגמות דיונים, האם די בעבודת אדם, או שעבודת הבשר היא בעיכובה. אבל בכל זאת, יש כאילו בכל קורבן איזשהו מהלך כפול. מה שאני אומר פה זה כך, כל מה שקשור לעבודת אדם, חייב מזבח. מה שלא קשור לעבודת אדם, קרי, הכתרה ואכילה, לכאורה לא חייב מזבח. ככה אני אומר פה, אומרת, אוקיי, מודה רב בדמי. מה רבי יהודה דתניא, ויאמרו קידש המלך לתוך החצר, כי מזבח שעשה שלמה, כי כזו החושב של השם פני השם, סליחה, כתב מכיל, דברים, ככתבן, דברי רבי יהודה, אמר רבי יוסי, והלא, כבר נאמר אפילו עוד יעלה שלו המזבח, הוא ביתר ימים, הוא אומר, והזבח שם עוד זבח השם בקר 22,000, כשמגיע לחשבון עולות, ומיין עמוד, זה גדול מזה, מה קטן, קטן מחיק, קטן אומר לחברו, פרין הנס הוא פסול לעבודה. וידי שבקה אמר ביוסי, וידי תמיד, אני מזבר שמשה גדול היה. אז אני אומר עוד ככה, שלדעתו של יהודה, שלמה המלך, כשהקטיר 22,000 עולות בחנוכת המקדש, לא היה יכול להקטיר כמה מזבח, אז לכן הוא קידש את תוך החצר, כוונה הרצפה, ופשוט הקטיר על הרצפה. זהו, יש לזה ביהודה, רבי יוסי חולק, רבי יוסי טוען שהמזבח הצליח להחליף את כל הקורבנות, מה שלא ברור ברבי יוסי, אם הוא חולק. דהיינו, הוא ודאי חולק, במקלחת הוא ודאי חולק. הוא ודאי חולק לגבי יכולת הקיבולת של המזבח, והגמרא מסבירה שהמחלוקת הזאת היא תוצאה ישירה של מחלוקת אחרת. מה היחס בין מזבח במקדש למזבח במשכן? האם אותם סדרי גודל שסדרי הגודל השתנו? אז עכשיו זו מחלוקת חשובה מעניינת, אבל לא נדבר בזה היום. מה שלא מפורש בגמרא, ברגע שרבי יוסי טוען שסדרי הגודל של מזבח הם אחרים, וממילא שהמזבח הצליח לעמוד בעומס של כל הקורבנות, האם עכשיו הוא חלק הדין של רצפה? מצד אחד, הוא לא חייב שום דבר על הרצפה. זאת אומרת, אין שום הכרח להניח שיקטירו על הרצפה. מצד שני, הוא גם לא חייב לשלול את זה. זאת אומרת, אין פה, ביהודה מוכרח לומר שיקטירו על הרצפה. עמדתו לגבי גודל המזבח מכתיבה לו, לדעתו, את המסקנה המתבקשת שיקטירו על הרצפה. רבי יוסי זה לא מכתיב לו את המסקנה, זה לא שולל. אפשר תמיד לומר, תפסת מרובה לא תפסת, למה להניח שכן? ושרבי יוסי כנראה חולק. אפשר איתו, מסברה זה הגיוני שאפשר להקטיר על הרצפה, למה לא? אז בקיצור אומרת, לא ברור פה האם יהודה בן דיה חולקת, או שרבי יהודה צמד, האם רבי יוסי דיה חולקת, או שאין עמדה בנושא. בכל אופן, רבי יהודה בוודאי אומר שאפשר להקטיר על הרצפה, שהגמרא עושה אנלוגיה פה בין מזבח שנעקר ומתאים טוב במקומו, לבין הקטרה על הרצפה. ומסביר שרבי יהודה כאמור הקטירו ככה, ומודה ביהודה בדמים, החינמי מודה רב בדמים. טוב, עכשיו מצליחים לשני דברים. א', רבים, איך אפשר להקטיר על הרצפה באמת, או מה הדין שהקטיר על הרצפה, ב', האם זה ומזבח שנקר ומתיתו במקומו, האם זה אותו דין או דין, או דין אחר. עכשיו, השאלה הראשונה שכמו צריכים לשאול פה, היא בעצם, מה מעמדו של הרצפה הזאת? או, אז אחרת, למה אפשר להקטיר על הרצפה? כשפה אפשר בעצם להציע שלוש הצעות, זאת אומרת, לדבר שלוש גישות. גישה אחת זה להגיד שהרצפה זה כמו מזבח. שכמו שיש מזבח לגובה, אפשר לעשות מזבח שטוח. זה מזבח בצורה אחרת, האמת שמתייחס לרצפה כאל המזבח, לכל דבר ועניין. תות שנייה היא להניח מה פתאום, רצפה היא לא מזבח, מזבח היא לא רצפה, אלא שדיני הקטרה לא מחייבים דווקא מזבח. האמת, יש מזבח, אבל הקטרה לא מחייבת מזבח. אז אם זה לא מזבח, מה זה? אז פה עדיין פתוחים לשתי אפשרות, פשוט אחד לראות שזה כלי, מעין כלי שרת, פשוט אחד להגיד לא, שום דבר, פשוט קדושת המקום מאפשרת הקרבה. אני צריך קצת לפרט את העניין. התוספות בכמה מקומות כנראה מניחים שרצפה דינה כמזבח ובעצם שהיא חייבת להיות סוג של מזבח. אני אתחיל לתוספות לפי ד' הגמרא לפי ד' מדברת, יש מסוגיה לגבי הולכה ומה שמעניין אותה שם זה מה בעצם, מה הגבול המינימלי שצריכים להוליך. כשזה ככה, שיטת רבי שמעון היא, בכל את הסוגיה, שהולכה שאינה, הולכה שלא חייבים לעשות אותה, היא, אין לה פסולי מחשבה. רבי שמעון עצמו אומר, פסולי מחשבה הם בשחיטה, זריקה, שחיטה, קבלה וזריקה, כי הם הכרחיים. הולכה באופן תיאורטי לא חייב להיות, לא חייבים, אפשר, אפשר באופן תיאורטי לשחוט מאוד קרוב למזבח ובלי לזוז מילימטר לזרוק את הדם. יש כבר דבר ידוע מפורסם ברמב״ם רק שאלה זו שנייה אחרת. כן, זה פרק אף אחד חרגים פסולי מקדשים, זה סתם פיקנטריה מנמונית. הולכה שלא ברגל אינה הולכה, לפיכך כהן גדול שקיבל את הדם ועד במקומו, זה כל המזבח, נפסל לזבח, אף אחד נבין מה זה פה כהן גדול, הדין הזה גם כהן ידיעות נכון. אז יש כמה אחרונים שאומרים, כמה כהן גדול, הכוונה הביג כהן. לא כהן, לא כהן גדול, אלא G-A-D-O-L, אלא כהן גדול, הכוונה שהוא יכול לקבל NBA ו... בכל אופן, זה של רבי שמעון, שאם כהן גדול זורק את הדם, הוא עם פסול מחשבה. עכשיו, מתי גמרא, אבל בחטאות הפנימיות יש, כי אין ברירה, הוא צריך ללכת לתוך ההיכל, הוא לא יכול לשחוט בהיכל, אז הוא חייב ללכת לתוך ההיכל. אז עכשיו מנסים לצמצם אחורה את ההליכה שלו. אז קיצור, ההקשר לא חשוב לנו, אז אומרת הגמרא שם תוך כדי, ואם תמצי לומר סבור כבי יהודה, דמר תוך חזון מקדש אין מחשבה מועדת ביוחד סביר מוזיקין, אלא בפרק אחד בחוץ. קיצור אומרת, אם הוא סבור כבי יהודה שהעזרה מקדשת, אז אם אפשר לצמצם עוד יותר את הפסול הולכה. אוקיי, כמו הקשר לא מועדת, לא כך משנה אחד, כן.
‫לפי
הדעה
של
התוספות ‫שהרצפה היא
ממש
מזבח, ‫הם רצפה פרומה אחרת? ‫אז שנייה, עכשיו, ‫שמישהו מהתוספות, ‫אתה יודע, ‫אתה מדבר ביהודה ‫לכמד בקודשי קודשים, ‫צריך לדגדג גם ביהודה. ‫כיוון אז המקדש, ‫איך אם השכחת המפסולים ‫ירדו לא יעלו, ‫כדינו שאם זה כבר עלה למזבח, ‫אז לא, אמת, לא יהיה, אמת. אם זה ירד, זה לא חוזר ועולה, הרי זה אף לא יכול לרדת, זה תמיד יהיה על הרצפה. יש לו עוד משכחת, דותם ידעו בלשכה או באולם או לגבי דף. אינם משחת הרצפה, אחר כך נתן על הדף, דהשת ירדו, וצריך לדעו מכמה מבית וידעו מה שיעלו. ועוד יש לומר, דודו יהודה בדמים לכמה דבר מזבח, בדם לא עולה ברצפה. כי זה אותו זו מניחים, שהדין שהם עלו לא ירדו, או ירדו לא יעלו וכל זה, שזה גם ברצפה. זה דבר שבכלל לא מחויב. מניחים שעכשיו, עץ פוצלות נתח קצת יותר לעומק את הדין הזה שיודו לא יעלו, אבל ודאי שיש מקום לטוען לטעון, זה דין במזבח, לא דין ברצפה. דבר שעלה למזבח, אני רואה, אני אומר שאם עלה לא ירד, או בגלל שהמזבח קידש אותו, או בגלל שהוא מתניח להקרבה, וברגע ש... שואל, מה בפרק התשיעי? הוא הופך לתחמו של מזבח, והוא שייך למזבח, אז לכן לא... אז לכן לא... לא מורידים אותו. אבל אבו הצפה, אני לא יודע, לא בטוח שאתה... לא בטוח שפשוט הרצפה היא קדושת המזבח. אם בכלל קידשו אותה, בבית סוג קדושה קידשו אותה. שנית, ואז זה גם, מה שהמזבח הוא מסלול הקרבה. מי משהו למה שהרצפה הוא מסלול הקרבה? אני חושב שזה מתוך אחר פה שעל חניו של הרצפה גם המזבח, זה בולט יותר בתוספות נ"ן א', תוספות שם שואלים, אומנם לפי הווה מינה, הם שואלים, בהווה מינה, שגם בדמים אותו דבר. שבידה לא מודה בדמים, צריך לדקדק, לכמה, דבי למה, ויהודה מודה שיכול לזרוק על הרצפה, מי אביד, מולה נקרא את דמוב אחי, דולה תונה יסוד וגג יסוד וקרנות. שתאמר, דקוד מכאן יש לביד על הרצפה, אם אין נק, או אם נקרא הרצפה, סמוך המזבח, אם לא קד, אוקיי, קיצור, לא שואלים, וגם בדף סמך, קשה דומה. תהי, מה יגזח מקרה, קרן ויבוע ויסוד מעקבים. זאת שואלים, איך אפשר, איך את ההב המינה שאפשר להשתמש ברצפה בשביל זכת אדם לפני שהגמר דחתה את זה? הרי זה בכלל עושה את המזבח. יש מזבח הלכות, מזבח צריך להיות עם קרן וריבוע ויסוד. אז התשובה הפשוטה היא, נכון, מזבח צריך להיות עם יסוד וקרן. רצפה זה לא מזבח. טוב, אז מניחים כמו שבעצם נשים כל הזמן לקרב את הרצפה למזבח, זה לא שהכתרה כשרה ברצפה, אלא שכשמו המלך קידש את תוך החצר, בעצם הפך את כל החצר למזבח אחד גדול. ואז, אז יבוא האחרונים, יש את כל השאלות שאתה שואל. ומי שהחליט באחרונים יכול למצוא את הקודים שיש במזבח, האחרונים של גלי רצפה. למשל, הם הרצפה צריך להיות דווקא בחלק של שבט בנימין. זאת אומרת, כי זה דמי המזבח, לגוש אותו עורף. אז אם אני צריך את ה... אם אני צריך שם את המזבח או לא? האם... האם הם... איך הוא זה? פגור. האם יש איסור שעור דבש? זאת אומרת, או, כן, באמת. בעצם כל מה שאפשר לשאול לגבי... כל מה שקיים לגבי מזבח, האם אני ארחיב אותו גם לרצפה? כי אם הרצפה היא סוג של מזבח, אז כל הבעיות שקיימות, כגון צורי דבש וכו' וכו', כל הבעיות הללו יבואו לידי ביטוי גם, גם ברצפה. אז זה כמו כיוון שעל פניו נראה בעייתי, אבל... כי אז זה בעצם הבעייתיות שלו. המזבח הוא כאילו המקדש. כשהוא כאילו המקדש, יש צורה. תוס את עצמם צועקים את זה. יסוד, ריבוע, קרן, למנורה יש צורה, לשולחן יש צורה. יש סוגים מפורשים שמפרטים את צורות, צורות הכלים. ומעבר לזה, גם כלים הם באמת כלים. זאת אומרת, לא סתם הם כלים. אז הרצפה היא לא כלי מעצם הגדרתה. זאת אומרת, היא מחוברת הקרקע, היא לא מתפקדת ככלי. נוסף על כך, אין לה את כל ה... ודאי שאין את כל הצורה, במזבח יש צורה מאוד מפורדת ומדויקת. אם זה מזבח חיצון, אז יכול להיות גם כן שאסור בכלל לשנות. אז כל ה... עכשיו, זה נכון שדיון מפורט יותר, אני מחייבת לבוא לומר, רגע, מה הבעיה של סוף הדבש? זה נשאר במזבח, מה בקורבן, וכן הלאה וכן הלאה. אבל על פניו, על פניו כמה אומרת, על הרצפה פשוט איננו מזבח, וכך אני פותר את כל הקושיות האלו של מה פתאום אין צורת המזבח וכו'. עכשיו, איך אדמי? הוא באמת לא מזבח. עכשיו הוא לא מזבח, השאלה, אז מה כן? אז בעצם פה צריכים לבוא, עכשיו פה, כן. אני חושב שלא, אני חושב שאם מתרים את הרצפה כמזבח, לא את המזבח כמזבח.
ברור שהרצפה זה לא כלי, אז יש
כאן עדיף להגיד שגם המזבח יצאו לכלי. אתה יודע, הם מסתבכים, זה בסופו של דבר אין אין להם... אני יודע עכשיו שזה הפוך. עכשיו, כן.
פשוט שמה שהרב אמר לכתוב תוספות צריך גם להניח הזריקה ליסוד היא גם דין במודף ולא דין בדם.
בשביל שיפתור את
כן.
כן. כמו זה נדחה בסוף, אז אולי נצטרך לקדם, זה הרבה מינה. אבל היה אפשר לחשוב בכל כך. עכשיו, יש פה נקודה אחת שהיא לא פשוטה, שהיא מתחדשת פה. אם מניחים שרצפה איננו מזבח, אז יוצא יש לכם מזבח בשביל להקטיל. כי חלק מהלחץ שאתם עושים את זה מבינים, מה זאת אומרת? באמת, מזבח אני תעשה ועשית עליו את עולותיך ושלומך, באמת, פה מתחדש בעצם שניתן להקטיל לא רק במזבח. זה בעצם עכשיו, תעשו יכול להיות שזה, מאוד יכול להיות שתעשו מוטרדים מההנחה הזאת. אבל בסופו של דבר, כן, זה באמת החידוש הגדול של הסיפור הזה, שניתן להקטיל גם ללא מזבח. שהדבר הזה לא צריך להיות כל כך מוזר ותמוה. אני כבר הבאתי פה את הדוגמה של הכיור, ששם זה בשופי, זאת אומרת, מי שסבר את האוזן, אם אני זוכר נכון, אני די בטוח בזה, ביום כיפור, כהן גדול לא משתמש בכיור, מביאים לו כל משתמש, שבכל יום הוא היה מיסט מהכיור, ביום כיפור הוא שקל אליו, מביאים לו באמת, עד הרגליים שלו, מביאים לו כלי שרת מלא מים. נכון, ברמב"ם לרמב"ן, דמה לי שהרמב"ם אומר שחתכי צריכים כיור, הרמב"ן אומר שלא, שגם כל השנה מי שיותר נוח לו בכלי יכול. ניקח דוגמה נוספת, הרמב"ם מתחת בעלות חיים, שוב, אני לא טועה, הרמב"ן אומר שם שאם אין מנורה, אז בכל זאת אפשר, בכל זאת מדליקים את הנרות. זאת אומרת, לכתחילה צריך מנורה כמובן, אבל בדיעבד, אם אין, אז משתמשים גם איזשהו, מאלתרים משהו ומדליקים, כי יש מצווה להדליק נרות. עכשיו, מי שיסתכל בכל הפרשיות בחומש של מנורה ונרות, שזה 4-5 כאלו, אז יראה ששתי פרשיות מדגישות את המנורה, שתי פרשיות מדגישות את הנרות. אז הרמב"ן, נגיע למסקנה, יפה מאוד. אז ברור שיש קיום של מנורה, אבל, ויש קיום של נרות. אז אם מה לעשות, וקיום של מנורה, אני אנוס לא לקיים אותו, אז... אבל פי כן, אפשר עדיין להשיג את הקיום השני של נרות. אגב, על מה מדברים נכון? דווקא נדמה לי שבזמן בית חשמונאי, אז לא היה מנורה. היוונים לא גנבו את השמן, גם את המנורה. אז שיפודים של ברזל היו להם, זו דרשה מאוד יפה מאת על הסדר וזה, הם לקחו את הרובים שלהם והדליקו, לקחו את החניתות ושיפודים של ברזל והדליקו בהם. ועשו מזה מנורה מותרת מהקנים שלהם. עכשיו, אז גם שם יש במקום עיתון, ויש לי סמכה לפתור יותר דינים בנושא, שלא היה בזה קיום מנורה, היה בזה קיום נרות.
עכשיו אנחנו מניחים שאפשר יהיה לעבוד ברצפה גם אם המזבח לא יקיים בכלל, כאילו...
או, אני מגיע לזה.
אני ממש מניחים שהוא ינק את הקדושה מהמזבח.
אני מגיע לזה עוד רגע. עכשיו, צריך להגיד מה העובדה, העובדה שיש כלים שנועדו בשביל הדקת מנורה ובשביל מרת, בשביל כאילו שיניים ורגליים וכולי, זה לא אומר, העובדה שיש כלים לא אומר שהכלים בהכרח מעכבים את העבודה. יכול להיות שהעבודה, ייתכן מאוד שהעבודה מסתדרת גם בלי הכלי. ואז או שהכלי הוא לכתחילה, או שיש קיום כפול. יש קיום אחד של כלים, שזה מצווה בפני עצמה. מצוות המנורה, מצוות השולחן עם מצוות, בלי קשר למצוות הלחם הפנים או מצוות הנרות. אז נכון, צריך את המנורה ואת השולחן, בתור חלק ממצוות בניין בית הבחירה. אבל בעצם, מצוות הנרות כשעצמן, ניתן להסתדר עם מצוות הנרות גם ללא המנורה, כי בדיעבד, כמו כל כלי שרת, מספיק. אז גם פה, ברור שכתחילה צריך למזבח, אבל כשם שניתן להדליק נרות או לקדש עליהם רגליים, אפשר גם להקריב ולהקריב בלי מזבח.
זה עכשיו אתה אומר, מלכתחילה, בשביל לעשות הרבה עדותה,
כן, זה לא עולה ועל הברירה.
אדם, זה ממשלה של... לא, כאילו, מי הרשה לך להרחיק בדבר, אז תקריב
אלה, כאילו, מה, אני רוצה להגיד שני שתיים... לא, אני לא חושב, אני לא אמרתי שאתה מקריב לא מזבח, אתה פוגע במזבח. ולא אמרתי שזה סוג של שחותי חוץ, כאילו, אם לא עשית למזבח, אז הפסדת. כי סליחה, פגמת, עשית משהו שלילי. זה לא שום... אז יש לו שתי אפשרויות, אני יכול להגיד 1,000 על מזבח, או 1,000 על מזבח, ו-21,000 על הרצפה. העובדה שיש עוד הרצפה לא מפריע למזבח, זה לא...
אם יש לך מזבח.
לא דווקא.
לא, לא תגיד שזה מעכב.
בסדר, אני חושב שהוא הקריב 1,000 על המזבח, רק את האחרים. לא אמרתי שהוא הקריב הכל על הרצפה. מצידי יכול להיות שהוא הקריב חלק על המזבח באמת. לא כתוב שהוא הקריב את כולם על הרצפה. הוא הקריב משהו על המזבח, משהו, אבל... אבל מה בגלל, אם אתה רוצה תגיד שזה יקרה לך תחיל אפשר גם על הרצפה. בסדר, אבל היה אפשר לחיים, אבל ניתן, זה מה שאני קודם, היה אפשר לחיים בין מזבח חיצון ומזבח הכתורת. הגמרא לא הולכת בכיוון הזה, היא מניחה שגם זבחים אפשר לעשות גם על הרצפה. עדיין יש פה מקום שאלה, האם צריך לקדש את הרצפה בתור כלי שרת, כאילו מעין כלי שרת. ופה כדאי להזכיר שהרצפה היא קדושה. זה אנחנו יודעים ודאות. הרב דף כ"ד אומרת שקידשו את הרצפה, וגם יוצא מהסוגיה שם בדף כ"ד, הרצפה חייבת להיות קדושה בשביל הכהנים. באמת, הכהנים הכי יחפים, יש הרצפה קדושה. אז הרצפה, בכל מקרה, הגמרא מתלבטת שם, מי קידש? דוד, שלמה, כמה קידש? אבל כהן חייב לדוח על הרצפה, הוא לא יכול למשל, לא שהוא יכול בשנעליים, הוא גם לא יכול לשים שם דף או שטיח, וחייב לדוח על הרצפה. והרצפה אכן התקדשה. אז אפשר כמו לטעון שמדובר פה ברצפה קדושה. אז מעין סוג של כלי שרת. כאילו, הוא לא כלי, אבל הוא מעין כלי שרת. כי שם דף כ"ד, מי שיסתכל, אז מה אומרת שם? תראה, רבי שמואל, הואיל ורצפה מקדשת, וכלי שרת מקדשים. מה כלי שרת מקדשים? לא דבר חוצץ בינו לבין כלי שרת, אבל רצפה לא דבר חוצץ בינו לבין הרצפה. עכשיו, יש שם ויכוח עם כלי שרת שם הכוונה בגדי כהונה או הכוונה כלים ממש. אבל רק, מה משווה שם בין רצפה לכלי שרת? הואיל ורצפה מקדשת כלי שרת מקדשים, אז אפשר בהחלט לבוא ולטעון שאתה רוצה להקטיר, צריך כלי קדוש. הרצפה קודשה, וזה מה שכתוב שם. והם הוא קידש המלך תוך החצר, הוא קידש אותה בדיוק למטרה הזאת, וזה מעין כלי שרת כאילו. אבל חשיבות, זאת אומרת, החשיבות של הרצפה זה בהיותה כלי, כאילו הוא רצפה מקדש כלי שרת מקדשי. אפשר לחשוב, עוד רגע נחזור לזה שוב. אפשר לחשוב שזה מקדש, לא אותו הכלי, אותו מקום קדוש. מחירות, אתה יכול להקריב בכל מקום קדוש. קדוש בקדושת המקדש כמובן. זאת אומרת, לא סתם קדושה. אבל בעצם מה שחשוב שם זה קדושת המקום. יכול להיות שצריך גם קדושת הרצפה, אבל... קדושת המקום היא בפני עצמה חשובה. לפני שחזור לזה, אני רוצה לחזור לשעה שיני, כל מה שאני מדבר בו זה מהקטרה. עכשיו, באים לתוספות דף נ"ט עמוד ב', והם דנים מבעיות של שחותי חוץ, שוב הם יוצרים כמה הנחות בשביל להגיע לקושייה, אבל למעשה, קושייתם היא... קושייתם היא בעצם את איך אפשר להתחייב על שחותי חוץ בזמן הזה, כפי שרבי יוחנן סבור, עם הנה מזבח, הרי כל המזבח שנפגם, כל הקרובים שהקימו שם פסולים, הדין משותי חוץ חייב להיות ראוי להקרבה, להיות ראוי לפתח אוהל מועד, והגמרא אומרת אפילו שאם דלתות ההיכל סגורות, אז אין שחיטה חוץ, כי הקורבן, לו הייתי שוחט את הקורבן על הפסול, אז העובדה שאני שוחט עכשיו בונדלולו לא מפריע, כי גם הייתי שוחט בעזרה, היה פסול, כי הדלתות ההיכל סגורות. אז אם אני בא ואומר, אז ממה לתוספות, עם כל מזבח שנפגם, כל הקורבנות פסולים, אז ממה, איך יוחנן יכול לומר בסוף המסכת, שיש שחיטה חוץ בזמן הזה. זאת הבעיה שלהם. אז... הוא ביחד משהו שחייב שותי חוץ בזמן הזה. מה?
איפה הוא אומר?
איפה זה? קוף י"ב נדמה לי. לא, סליחה, קוף זין. עכשיו, זו גושי הטעם. אז התירוץ הוא כזה. כדי לתרץ, רבי יוחנן, יש לי, אני דדק בו את זה ראשון. אם ואין לתרץ, רבי יוחנן כבי יהודה, דשארי להקטיר רצפת העזרה, ואגיד פשוט, מה הבעיה? הרי מותר להקטיר לרצפה. אז אם אין לקומת, כל מי שהקטיר בזמן הזה, אז יהיה חייב, כי יכול להקטיר לרצפת העזרה. אז הוא נתר עשו, ואין את זה ביוחד מתקביל לשארי לכתיר בצפת העזרה, תדעו, מסתבר לדלישר ביהודה בשעה שמזבח פגור, אלא בשעה שמזבח כשר. זאת אומרת, תוספות אומרים, כל דין שמותר לכתיר לרצפה, זה לא כשאין מזבח, כי זה בדיוק מוקד הקדושה שדיברנו עליו. אז יוצא כך, אם המזבח פגור, אז כל הקורבן פסולים, כי זה מוקד של קדושה. אבל אם המזבח לא פגום, לא חייב להשתמש בו. בשביל זכת אדם כן, אבל בשביל הכתרה בעצם לא צריך להקטיר עליו. אפשר להקטיר על הרצפה. ושוב, אני מניח שיש איזה חתכים בלי עבד, אבל עקרונית, לא חייב להשתמש, אפשר להקטיר לא על המזבח, אבל בתנאי שמזבח קיים. והתנאי הזה בגלל לא המזבח כמאפשר הכתרה, כי כאמור לזה ניתן ליצור פתרונות, אלא זה המזבח אותו מוקד הקדושה. אז לכן, יש פה בעצם שני דינים שונים, דין אחד, מזבח משמעותו כמקום של קדושה, דין שני, מזבח כאמצעי מקום להקטיר עליו, ולדעת רבי יהודה הם שני דינים מנותקים. לא מצא דרך אחד שפגע תוספות מפורשות, והדבר בגדול מסתבר. אז לכן, אני אשפוט בהנחה שזה סביר ומתבקש, או מה זאת כך. אם אני צדקתי בתיאור המזבח כמוקד של קדושה, מה שתוספות אומרים זה מתבקש. אם חושבים שכל התזה הזאת לא נכונה ושרק אהרון הוא מוקד הקדושה, אז אפשר בקלות לחלוק על זה. אבל אני פה נשאר נאמן לכך שהצגנו גם בשבועות הקודמים. אוקיי, עכשיו זה לגבי אחמד הצורך הזה. עכשיו, כמובן, עדיין מה שנשאר קשה קצת פתוחה, כי האם באמת צריך כלי, או שהעובדה שמקום קדוש הוא המתיר. עכשיו פה, לא מצאתי באמת, לא מצאתי פה איזשהו הוכחות חד משווה, אולי, או מה ככה. אני יכול להיות לכם באחרונים, מהמאה השבע האחרונות, שמניחו כך או אחרת, אבל לא יש שהוא... אם אני אומר שהרצפה זה לא מזבח, אבל האם בכל זאת, האם הרצפה צריך להיות דבר קדוש בפני... האם קדושת הרצפה זה מה שקריטי, או קדושת המקום? תכף אני מקווה שאני אצליח קצת יותר מעט להעמיק בזה. שנייה אחת. Thank you. לא, אוקיי, פה הוא אומר, לא, סליחה. אוקיי, עכשיו, כמו, אני לא באמת, לא מצאתי, מה ככה? יש כאלה כמה אחרונים שמניחים שזה צריך להיות קדוש, ומצטים ונפחים הבאה בדף י' ד', צריך בדף חף ד', שהרצפה התקדשה על ידי דוד ושלמה, וממילא, או אלא ש... כן, עכשיו, שואלים, וכמובן, אין לי איזה הוכחות חמשמעיות, מה יקרה אם הרצפה תעקר? נדמה לי שמשם בצורת הקודש הוא מדבר על זה. מה יקרה אם הרצפה נעקר? כי הגמר בדף חף ד', דנה על זה לגבי הכהנים. הכהנים כאמור צריכים לדרוך על הרצפה. אז הגמרא שם שואלת, מה קורה אם הבלטות שם נעקרו? ועכשיו יש רק את החול שמתחת הבלטות. האם זה כשר או לא? זה הגמרא שם. באי רבי עמי, נעקרה האבן ועמד במקומה מהו? מה יקרה מבאי לי? כי קדיש דוד רצפה עליונה קדיש. או דילמה עד הארי תתהום הקדיש. דיבר כל הזרה כולה, לעולם פשיד אלה עד הארי תתהום הקדיש. אוקיי, אז בהתחלה כבר מציגה את זה כספק מה קידשו, רק איך אומרת עד הארי תתהום הקדיש. ואז באמת באים פה, אנחנו שואלים, האם אפשר להקטיר על הרצפה אם אין את הבלטות? כי אם אני אומר שהבלטות התקדשו, אין את זה אומר שצריך כלי. אז הכלי שרת, הבלט הזה כאילו, במחות הכלי שרת. אז אם אלה, גם אם בדף חב ד' אני אגיד שאין לי בעיה עם זה, פה תהיה לי בעיה, כי אין לי כלי. או אם אני, לדוגמה זאת אומרת, אני אניח לקדושת המקום, אז המקום, עד ארי תתום הקדיש, זה בעצם נפקא מינה פה. נעקרו האבנים, האם רבי יהודה יהודה יחשוב שאפשר להקטיר, או לא. עכשיו, כמו אין... אני אהיה חד משמעית, כמה שידוע לי. אוקיי, עכשיו, זה מוציא אותי אבל לדיון שפתחנו קודם, ואני רוצה עכשיו לחזור לזה. לגבי אמת, ההבדל של המזבח הפנימי, מזבח החיצון. כן, לא, סליחה, עוד קודם לכם, עוד שאלה אחת. הרבה אומרת פה, לגבי מזבח שנקטר, מקטירים קטורת במקומו. זהו, יהודה, כזה מה, רב מדי יהודה בדמים, איך אנחנו אומרים? ויאמרו קידש המלך לתוך החצר וכולי. כן, ואז יצא שרבי יהודה בעצם הקטיר על הרצפה, יש לנו ביטוי פה. אתה לא רוצה בדיוק נצפה, אבל כאילו, תוך החצה הוא קידש, והקטיר שם. עכשיו, ככה חלקת המקדש דוד פה. ומקום מזבח עצמו, אף שאין שם מזבח, יש לומר עוד מעלה יתרה שער רצפה, שמקטירים שמבדילה כמזבח כלל. מה שאין כן ברצפה, זה פשוטו רק שיש שם מזבח, ונרס המזבח כשאתה רצפה בתהילה, כל זה למד בגלל תוס וצבחים נפנות את, שכתבו את בזמן הזה אפשר להקטיר כמצאים מקום מזבח, אף אגב כשאתה רצפה בתהילה, כשאין שם מזבח. לא, תראו שם, טוב, עוד מעט נחזור את התוספות. טוב, זאת הלכתו, והאמת היא ש... יש עוד כמה אחרונים שיוצאים דור הלכה הזו, משל הגריז, יש בה מכתבים בסוף הספר, הוא... זה מכתב שהוא כתב למרות חיילן של תורת הקודש, נתפס בשני הספרים. אשר עיר בעניין מזבח הפנימי יפה העיר, ומכאן הדבר, אין כאן מקום ספק כלל, במקום מזבח הפנימי קדוש של מזבח, כמו שהביא בעצמו, מיד המזבח שנקר מתאים קטורות במקומו. ואז הוא ממשיך להדגיש שמקום מזבח הוא עקרוני. בעצם גם הוא, גם הם מניחים שהרצפה זה סיפור אחד, ובכל מזבח סיפור שני. אם אני צריך בעצם לנסח את זה, מה שמניחים, וכאמור, מדגש דוד תורץ בתוספות, אני לא משכנע שזה בתוספות, תבדקו אחר כך ותתרשמו לבד אם זה כך. הם אומרים כך בעצם. יש בשני אבות, יש בשני דינים. יש דין אחד של רצפה כמקום שניתן להגדיר עליו בתור מה? בתור כלי שווה, יותר נכון, זה... המחיקה לזה בהרחבה של המזבח. יש לה מזבח ויש לה הרחבה. כאילו יהיה, תחשבו, אני יודע מה, יש את הקטר של הרכבת ויש לו קרון שמחובר אליו. אז הרצפה כאילו מחובר למזבח, ואת, אני בא ואומר, המזבח קדוש, המחקה טכני, אז כמו שהכבש למשל מחובר למזבח, אז גם הרצפה מחוברת למזבח, ומהמזבח מתפשטים את... מהמרכז יש סניפים. אז הרצפה הוא סניף של מזבח.
המזבח
הוא לא פריט שואל. מה? המזבח הוא לא פריט שואל. כן, כן פה ביטוי כלי של הכוונה שלי פה עומד לשרת את הקורבנות. זה לא, זה קל, זה ממש כלי. בעצם, בעצם זה כמו הסניף. אז אם אין מחירות, אתה יכול, אז מעשה הקטרה ניתן לעשות עליו. אז כמו שיש הגג המזבח מערכות, אז יש גם פה אפשר גם הרצפה לסדר את התנאים להקריב עליו, ואז נראה את הרצפה בעצם כהרחבת המזבח, כמובן זה סניף, וכמובן אם המרכז קורס, אז גם הסניפים נסגרים. אז המזבח זה המרכז, יש לו סניפים. הקדושה, אני קורא לזה כלי שרת כי זה קדושת כלי שרת. זאת אומרת, שבאו וקידשו את זה כמו שמקדשים, באמת, סוג פרט הקדשה, רש"י אומר פה, רש"י נדמה לי אומר, שעושה את זה שתי תודות ושיר, אבל קידשו את זה, עשו מעשה קידוש, ו... יש כזה כמו קדושת כלים, קדושת כלים, כמו שאמרנו דרך אגב, הוא מצפה מקדש, הוא כלי שרת מקדש, וכו'. עכשיו, זה, עכשיו הם באים וטוענים, אם המזבח נעקר, מקטירים במקומו, עכשיו כמובן, אין מזבח. אז, ואף פי כן, מקטירים במקומו. אז לדידם, זה מדין אחר גם. זה מדין קדושת מקום. יש דין של קדושת מקום, שהמקום הקדוש ניתן תמיד להקטיר עליו. מעין במרכאות במה. אז... כאילו, אני לא בא ואומר את הרצפה כהמשך המזבח, כי אין מזבח, הוא נעקר. אז אבל אני יכול להכתיר במקומו. והם הולכים את הביטוי במקומו, אומרים כפשוטה. עכשיו, זה מחייב הנחה נוספת. הנחה שזה מחייב שיש איזה מקום יהודי למזבח. במזבח החיצון הדבר פשוט. כאילו יש, מה פה אנחנו נלמד את זה בני אדם בקרוב, כבר תורה בדף ס"ב, ששישה נביאים עלו מן הגולה, אחד שהיא במקום המזבח, והרמב״ם אחרי זה מנסח את זה, המזבח במקומו מכוון ביותר, ומסוד יד הכל, שמקום המזבח שם הקריב, שם הקריב נוח, ושם הקריב האדם הראשון, ושם נברא האדם הראשון, ומקום המזבח החיצון הוא מאוד עקרוני, וזה קשור לכל המעלה שדיברנו על בית הבחירה. במקום מזבח הפני, כן.
קשור גם להולכה, כי ככה בעצם מבינים שמה שדיברנו קודם זה שההולכה
היא בסופו של דבר המזבח. נכון, זה מזבח חיצון, אבל אי אפשר להזיז אותו באמת. אפשר להביא את הרב, מה שכן, אפשר להביא את הבהמה קרוב יותר למזבח, קרוב יותר בצפון, תראי איזה קרוב.
אם הוא בצפון, בכל
מקום
אחר, זה גם
אם הוא בצפון. כן, אז נכון, אבל במזבח הפנימי, ייתכן מאוד שאתה להזיז אותו. עכשיו פה, אם מזבח הפנימי יש לו מקום קבוע או לא. וזה דבר שהוא הרבה פחות ברור. כי... כן.
לפי ההנחה שאפשר, אם המזבח נהרס להקריב במקום המזבח, האם זה רק במקום המערכות או גם הכבש נחשב כחלק מאזור המזבח לעניין הזה?
זו שאלה טובה, אני אמחתי שלא נותן לה כרגע. כי זה יחייב, להתחיל לדון פה לגבי הכבש, הדיון יותר נרחב. אני מקווה שנעשה את זה באיזושהי הזדמנות. בחצי משפט אני חושב שהתשובה היא לא. אבל יש מה לדון ו... כרגע אני לא צמד. השעה טובה מדי בשביל שאני אענה לך. אוקיי, עכשיו... כי עכשיו הם מניחים שמסמך הפנימי, האם מקומו באמת עקרוני או לא, זה לא פשוט, בגלל מה שאמרנו קודם. ופה בעצם שאלת השאלות, האם מסמך הפנימי הוא כול הכלי, שבוע בדווקא זין, היי כלי שרת, זה כל מה שזה, שום דבר אחר לא. כל תפקידו לעזור לי להקצת הכתורת. ואין לו איזושהי חשבות עצמאית, או ודאי שאין לו מקום עצמאי. האמת זה אומר, המקום, מה זה אחרת? מקום, הכתורת זה באחד. והמזבח, הוא נועד בעצם לסיים את הכתורת, או שאני חושב אחרת, או שאני חושב שיש משמעות למזבח בפני עצמו, מקומו מכוון וכו'. כמובן, במזבח הפנימי הסיפור הזה הוא סימן של המשמעותי. אני רק אציין פה, אומרת, מקור אחד או שניים שמדגימים זאת. יש גמרא ביום, דף למדגים, מה שאני שואלת, האם אפשר להזיז את השולחן או את המנורה? זאת אומרת, אז אני אומרת ככה.
מה אפשר?
כאילו, ידענו שם, האם אפשר להזיז את הכלים בתוך האיכה? אז היא אומרת כך. צאן לשולחן בצפון ושולחן מהקודש שתי עמוד ומחצה, בנוער ודרום ושולחן מהקודש שתי עמוד ומחצה, מזבח ממוצע עומד באמצע ומשולחן בחוץ קימה. ושואל דגמרא, ונזיז את המזבח, נשים אותו בקו ישר, כמו שמשולש, נשים אותו בקו ישר, אז היא אומרת אי אפשר. למה? כי אז המנורה והשולחן לא יהיו, צריך להיות מנורה נוכח השולחן. במצב כזה אין מנורה נוכח השולחן. זו ה... זה באמת הגמרא שם, ו... כן, משתמע ממנה על פניו, שהגמרא לא חושב שהמקום נורא עקרוני. זאת אומרת ככה, המקום שלו, אומרת הוא, יש מנורה בדרום ושולחן בצפון, והמזבח באמצע משוך. פנימה, כאילו משוך החוצה, ליצור משולש. זאת אומרת, למה להזיז אותו, נשים אותו, שכל מקו נמצא יותר מסודר. אם מקומו מכוון ביותר ויש איזושהי קדושה מטאפיזית, אז ברור למה לא נזיז אותו, לא נזיז אותו, כי זה לא המקום הנכון. אבל בגמרא משתמש שזה פשוט קצת פשוט לסדות הכלים. זה מצד אחד. מצד שני, מי שרוצה להסתכל ב... במכתב הזה בסוף הגריז, ובעיקר שם, פה בתורת הקודש, יש סימן ב', יש לו דיון נרחב מאוד על זה. כי זה מצטט, אני זוכר אנחנו מצטט את דבר באירובין, שלא מפורש, שאם רוצים אפשר להזיז את המזבח, אז הגריז כמו, הגריז די חושב שגם כמו מזרח הפני הוא עקרוני, אומנם דבר אחד הוא אומר שיש דין בית המקדש ודין בית הבחירה. מזרח החיצון יש גם דין בחירה, מזרח הפנימי, המקום עקרוני, אבל לא מדין בחירה, רק מדין קדושה. טוב, עכשיו נחזור פה לענייננו. אם אני מניח שמקום, מקצים כל במקומו, שיהיה ערך מוסף למקום, על פני שער הרצפה, אז אני צריך פה לכאורה להניח שהמקום הוא מכוון. כי אחרת, עצם המודל שכאילו מקריבים במקום קדוש, לעומת, החילים שמרתי קודם, אני חושב שהוא פשוט מסתבר, מה שלא ברור, אם זה דווקא אותו מקום. וכאן אני חושב שניתן בהחלט לחשוב בצורה כזו, אפשר להקטיר כתובת בכל ההיכה, כי המקום זה לא מקום מזבח, בעצם מה מקום של מזבח? מקום של מזבח זה כל ההיכה, כי כמו שאני אומר, אם זכותי להזיז את זה, אז תיאורטי, בכל מקום בהיכל, אפשר להקטיר כתורת על הרצפה. מדין, מקטיר כתורת במקומו. עכשיו, יכול להיות שגם כל העזרה, אני אוכל לעשות את זה, גם אם מדין, מדין שכל העזרה זה מקום המזבח. אבל גם אם נאמר שמזבח, אפשר לקבל את הטענה שמזבח החיצון, המקום עקרוני, וזה יצא ככה, שבתור ההיכל, תקריב איפה שאתה רוצה, איפה שאתה רוצה ברצפה, כי אתה מסתמך בקדושת המקום, לא מסתמך על הרצפה. בעזרה סיפור אחר. שם בעזרה אתה מסתמך באמת על הרצפה, לא על מקום המזבח. ועכשיו, פה אני חוזר למה שפתחנו בהתחלה. הדבר הסביר והיפה ביותר היה מראש אולי לבוא ולומר שבוא נחלק במזבח הפנימי, מזבח החיצון. מזבח הפנימי, אז אין לו... פשוט נגרם, או שהוא רק כלי שרת, או אומרת, יתרה מזאת, או שהמקום לא, כל המקום שווה כולו. אז במזבח הפנימי, אתה רק תראה איפה שאתה רוצה. במזבח החיצון אבל, א', כפי שאמרנו קודם, צריך להקטיר דווקא מזבח בגלל אותו מוקד של קדושה. ב', גם יכול להיות שבאמת אך ורק מקום מזבח הוא עקרות, באמת, הוא... ואז יצא איזה מצב... לא במקום מזבח זה לא קדוש, במקום מזבח זה מזבח שם. אם המזבח נעקר, אז איך קוראים לזה? אז בתי הקדושה, אז לכן היה הגיוני לבוא ולומר שרב מר דינו במזבח הפנימי בלבד, ולא מזבח ליצור, מהגמרא לא משתמע ככה, אבל שימו שרש"י כותב כך, מזבח פנימי שנעקר זה אבא שלו מלמטה. המזבח הפנימי כמיירי וכסל כדעתך הוא הדין לחיצון. משתמע מרש"י, אני לא צריך למצוא פה במשך הסוגיה שהוא התייחסות חוזרת. משתמע מרש"י שזה כסל כדעתך. שהדחייה היא שמסקנה רש"י חושב שהגמרא כנראה חזרה בה. באמת מחלקת במזבח החיצון ובמזבח הפנימי. וזה בדיוק לא מה שאמרנו בהתחלה, שמזבח החיצון, המזבח עקרוני, הוא מוקד של קדושה, אולי גם שם כשאתה מקום למספק, המזבח הוא מוקד של קדושה וצריכים אותו. צריך הפני הוא לא מוקד של קדושה, הוא סתם כלי שרת, אז ממילא נתנס לו בידיו. אגב, לראה שזה כדאי להוסיף, שגם ברמב״ם הדין הזה מופיע אך ורק בקשר של כתובת. הרמב״ם לא... הוא לא מתבטא יותר מזה, אבל את הדין הזה הוא פוסק, כל תודים מוספים בדיני כתורת, הוא איננו פוסק אותו במקומות אחרים. מי שרוצה קצת דיון, הסובייט שבחדשה גם בגריד מדבר על זה בכל תודים מוספים, הוא מניח שבאמת זה באמת עקרוני, הוא כותב כך, אשר גם הוכח מזה, במזבח החיצון, עכשיו דבר מהסוגיה, במזבח החיצון ובמזבח הפנימי שווים הם. שגם במזבח החיצון היה צריך את הדין מקבלים מקומו כמו במזבח הפנימי, על ידי מקבלים משום דמים שאני, אשר לפי זה צריך יהוד, למה במזבח החיצון הם מקטירים מקומו לרבן דבי יהודה, שגם הוכח מזה, במזבח החיצון די נורו לדמים, אין יכול להתקיים בהוצאת הימורים. אז הוא בא וחוזר למה שאמרנו ברמב״ם קודם. ברמב״ם אולי צודק. אומרת שהבעיה, הוא אומר ככה, הבדל זה לא במזבח החיצון, הבדל הוא שמזבח החיצון, אם אי אפשר לזרוק דם, שמאוד עובד בדמים, אם אי אפשר לזרוק דם, אי אפשר להקטיר הימורים. מזבח שלא ראוי לדם, אז המזבח פסול, מזבח פסול, אז לא מוריד. זאת אומרת, אני מעדיף את הניסוח אחר שהצענו קודם, אבל הוא גם יצא בתוך הנחה שמסקנה קיים הבדל משמעותי במזבח הפנימי למזבח החיצון. כמו רש"י אומר את זה פחות מפורש, למרות שהוא מרחיב בכך. אוקיי, ועכשיו לסיום, נעבור פה לתוספות דף, כשבואו נתחיל לנו קודם. תוספות כאמור מוטרדים, איך יש איסור העלאת חוץ בזמן הזה, הרי מזבח שנפגם אין... את כל הזוכים שנעשו הפסולים, אז הם נתוצים כך זה בנוטט עמוד ב' בסוף השעות הצהרות. וידי לתרץ, רבי יוחד המחאי ולקמן מעלה בחוץ, מיירי בעלת הכתורת, דילו מחוסר מעשה, כי דאמר בשמעתים, כדי שכך מקטים טוב במקומו. אז עקרונית אפשר להקטיר, אפשר לזרוק דם. אז הזוכים אתה מסתבכת. אלא אם כן יש לך זבח שישתייר מיום החורבן, ואז הוא כמובן פסול. קיצור, אין לך תמצא כזה. כי לזבוח זבח חדש, תמיד יהיה פסול מדין מזבח שנפגם. אבל כתובת, אתה יכול גם בזמן הזה להקטיר, שמזה לכאורה משתמע שאינו כשהוא צריך לצפה. אפשר גם כשהרצפה נעקרה, אפשר להקטיר. כי בזמן הזה לכאורה אין רצפה. אז טוב, לדעתם, שם את הכתובת בימינו, בסדר, אוקיי. אינמי, בהעלת מנחה שקמצה בכלי שרת בפנים, אף הפי שאין בעית, או הפי שאין מזבח, זה מה שמשמעותי פה, והזבחים דווקא בא עם מזבח, כי דכתי וזבחת עליו. אז תוספות מתרצים כך, אתה יכול להקטיר כתורת על הרצפה בימינו, אתה יכול גם מנחה לדעתם, אם אנחנו פוסקים שבשלוש הגישה שאתה וכו' וכו', אתה לא יכול להקריב גם בהמות, כי אם אין מזבח, אז כל הזבחים שנזבחו על גביו פסולים. אגב, זה גם נפקא מינה על כל מי שמדבר על קורבן בזמן הזה, על קורבן פסח וכדומה, אין אם כך חושבים לבנות את המזבח מחדש, אז אם רוצים להסתמך על הרצפה, אז זה מה שאתם אומרים פה, שמנחה וכתורת זה בסדר, ואחר כך אומרים שאי אפשר להשתמש ברצפה כשאין מזבח. אז כן, סליחה, אז יש פה בתור זאת, א', הגיע מספר אחד, שאפשר להקטיר, אמת, בזמן הזה, כתורת או מנחה. הגט שני, שאי אפשר להקטיר רצפה כשאין מזבח. אז מזה המקדש דוד דייק שהרצפה שונה מהמקום. שהרצפה אי אפשר כשאין מזבח, ומקום אפשר גם כשאין מזבח. כי בזמן הזה אין מזבח, ובכל זאת אומרים שאפשר את הכתורת. אפשר לטעון, שאני חושב שיש הבדל במזבח ובמזבח חיצון. שאי אפשר להקטיר על רצפה כשאין מזבח, אפשר כן להקטיר קורבנות של קורבנות פנים, או לחילופין, כן, או לחילופין, שהם לא חושבים שהבעיה, הבעיה היא לא ברצפה ובקדושה, הבעיה היא בבהמה. זאת אומרת, שהם חושבים שאי אפשר בזמן הזה להקטיר בהמה לרצפה, כי תיפסל בשחיטה, כי אין מזבח. אז הם לא בהכרח אומרים משהו לרצפה, הם אומרים משהו לגבי השחיטה. טוב, אם אני אסכם את כל הסיפור. הגמרא אומרת ככה, יש בגמרא הזאת שני חידושים גדולים. חידוש אחד, שקורבנות נפסלים כשמזבח פגור. עכשיו, מאוד יכול להיות, וזה התוספות, אני חושב, שזה אך ורק זבחים ולא מנחות או כתובות. עכשיו, זה החידוש הראשון, שקורבנות נפסלים כשמזבח. למה הם נפסלים? אז פה קיימו שתי אפשרויות, פשוט אחת הם נפסלים כי חסר בקדושת המקדש, פשוט שנייה הם נפסלים כי כי קשה רק, כי תהליך ההקרבה פגום. אם אתה שוחט עכשיו, אתה לא תוכל לזרוק את הדם, אז השחיטה לא שווה כלום. או הבעיה היא בקדושה, או הבעיה בתהליך ההקרבה. אם הבעיה בתהליך ההקרבה, נגיד, אפשר לקרוא לזה דיחוי אם רוצים. עכשיו, זה קיצרנו פה פשט א', ראינו ברמב"ם שהוא מציע פה בעיה, כאילו מזבח שלי. אז עוד איזה בעיה כקדושת המקדש. עוד איזה בעיה כקדושת המקדש, אלא של הקרבת הקורבן. ואז אני משבץ את זה במסגרת דיני דיחוי, כמו שהרמב"ם עושה. שני, זה לכאורה שייך בתוספות לגבי המנחות. זה המספר אחת בתוספות, שמנחות ניתן בזמן הזה להקריב גם של מזבח. זאת אומרת שהמזבח לא פוגם בהקרבה, בהקטרת מנחות. אז הבעיה היא בהקורבן, אז בזבח כן, במנחה לא. דעה, שאם נצא לדעת הלכה שהתירוץ הראשון, שהכתורת חולק על התירוץ השני ולא משלים אותו, התירוץ הראשון שלהם, כתורת כן, מנחות לא, ואז אולי יש הבדל בין סוגי קדושה. אבל פשט התוספות שבאה בזבחים ולא במנחות, זה גם כן פה. מכירות, יש בו ראשונים ועוד אסכולה שזו בעיה של כבוד הקורבן, אנחנו ציינו פה שהבעיה היא בקדושת המקדש ולאו דווקא בקורבן. אוקיי, זה החידוש הראשון הגדול של הסוגיה הזאת. החידוש השני, אגב, התוספות יש בעיה אחת רצינית, שאומרים ששאלתי מנחות, והגמרא בסמך אומרת שאי אפשר לאכול את המנחות. אז יצא שהכתיר מותר כשאין מזבח, כי לאכול אסור, דבר שהוא לא לגמרי בלתי אפשרי, אבל לא מפתיע מאוד ומאוד מאוד פשוט. זה החידוש אחד. החידוש השני, שאפשר להקטיר על הרצפה. אמת, ופרבי יהודה, שרבי יוסי כאמור ייתכן שהוא חולק. עכשיו, פרבי יהודה אפשר להקטיר על הרצפה. השאלה הראשונה, האם זה גם כשאין מזבח או כשיש מזבח. תוספות טוענים שחייב להיות מזבח. ואז בעצם, אני יודע לך, באמת, מקטירים על גבי מצפה, יש בו כאמור בעצם אופציה אחת לראות את זה כמזבח, ואז כאמור, כל אותם דינים באחרונים לגבי צהוב ודבש וכו' וכו'. ובעצם זה התוספותים אולי בי"א, בי"א וסמך, בצורה פה הרבה יותר חריפה, שתוספות מתייחסים לדמיין הרצפה, זאת אומרת, קרן יסוד מת וכבש וריבוע וכן הלאה. אבל זה אחרת, שזה לא מזבח, זה תחליף מזבח. אלא שאז אני בא, הצעה אחת היא זה, במחות כלי שרת, לא ממש כלי שרת, אבל כאין כלי שרת. וסחרתי קדושה למקום. כשהנפקא מינה זה אם נעקרו אבנים או לא. עכשיו, אם נדבר על כלי שרת, זה דווקא ברצפה, והרצפה צריכה קידוש. כאשר, איך בדיוק מקדשים, לא כך משנה, באמת, אבל צריך לעשות מעשה קידוש. הדוגמה, באחד האחרונים הוא שואל, מה עם בית שני? מה בדווקא דל דומה של דוד ושלמה קידשו בבית ראשון? האם בבית שני קידשו את הרצפה? אז התשובה תהיה, אם קידשו את הרצפה, לא קשר, אם לא קידשו את הרצפה לפי הדעה הזאת, אז זה באמת לא יועיל. אז נצטרך לטעון שבבית שני, או שהשתמשו ברצפה, או שקידשו אותה. אם זה המקום קדוש, אם זה המקום... ושאר שם קדשה שאתה וקדשה על עתיד לבוא. אז כמובן, שתי אפשרות הללו, זה דומה לזה, במובן הזה שיש פה איזשהו כלי, זה לא קדשת המקום בפני עצמו, ובשביל הקריב צריך מקום הקרבה. ופה אני מתי, השוויתי את היחס ביניהם, מה שכבר מצאנו בקוד אחרים, שאפשר להדיק את נרות המנורה למרות שאין, למרות שאין מנורה. אפשר ליטול כשתיים ורגליים, גם לא מהקיר וכו', אז אפשר גם להקטיר גם לא מהמזבח. ולפי התפיסה הזאת, אז זה עובד בעיקרון אחר לחלוטין. זה בעצם... אוקיי, עכשיו, פה ראינו ההצעה באחרונים, שיש הבדל בין מקום מזבח שער רצפה. וזה, אמרנו, בעצם זה שני דינים. דין אחד, הרצפה כהרחבת המזבח, כסניף של המזבח, איזה כלי שרת שמקדמים עליו ואז באמת אנחנו אומרים שכל זה לגבי ההקרבה, אבל בשביל הקדושה צריך שהמזבח יהיה כאן בכל מקרה. זאת אומרת, במקום טוענים גם מזבח קל אפשר במקומו, כי המקום, ראש בשביל המקום, ידע. עכשיו, זה הוביל אותנו לחשוב שיש הבדל בין המזבח הפנימי למזבח החיצון. עכשיו, בצורה הבאה, שאם אני מדבר על מקטירים במקומו, אז כן, עכשיו, דבר, זה חיצון, מתועד ברש"י, אולי גם ברמב"ם. אז כאן, אם נדבר על כלי שרת, אז בואו נסתבר. הרצפה ככלי שרת, או הכתרה ככלי שרת בכל מיני מזבח, הוא מאוד סביר במזבח הפנימי, כי גם כל מזבח הוא כלי שרת, מזבח מדי מזבח הוא של מצפה לידו, מזבח חיצון זה יותר מחודש, זו הצעה אחת אפשרית לחלק, ואז יקטור את קיין במזבח חיצון לא. במעידך ראינו שאלה, האם זה מזבח הפנימי דווקא במקומו ממש, או בכל ההיכל? כי אם עכשיו, אם נעבוד על הרעיון של כלי שרת, זה כבר לא משנה. אם נעבוד על הרעיון של קדושת המקום, אז נצטרך להניח המשניים. או שמזבח הפנימי יש לו מקום, דבר שהוא כמובן נידון באחרונים, או לחילופין, שכל ההיכל זה מקומו, ואין לי בעיה עם זה שכל ההיכל הוא מקומו. אם נחלוק על התוספות ונאמר שאפשר להקטיר על הרצפה גם כשאין מזבח, אז זה המקום פה רב, כלומר שזה בפנים וזה במזבח החיצון. אבל זה רק נכון לתוספות, כי לפי התוספות, אם המזבח נעקר במזבח החיצון, כל עסק פסול לחלוטין, אז אין למה לדבר. כשמזבח הפנימי נעקר הוא לא פסול, והחיצון נעקר הוא פסול. טוב, זה פחות או יותר הנושאים הללו. בלי נדר בשבוע הבא, אני חושב שנדבר על ההבדל בין המקדש והמשכן, זאת אומרת, כמה סביב לשעה של גודל המזבח, מה זה אומר לנו, הם הכלים של המקדש, הם כלים של המשכן, הם כלים חדשים, אני חושב שנדמה שאני לא אזבין את זה בפעם הבאה. עכשיו, מתי זה בשבוע הבא?